הרבה אנשים בארצות הברית צועקים אחד על השני בשבועות האחרונים, ואנחנו שמענו עכשיו פנסיונרים משני הצדדים הפוליטיים מפגינים אלה נגד אלה באזור בפלורידה שנקרא The Villages, מעין מתחם דיור מוגן עצום. מצד אחד מפגינים עם שלטים צועקים לעזאזל עם טראמפ, ומהצד השני עוברת מולם מין שיירת מחאה בקולנועיות גולף פתוחות עם דגל ארצות הברית, קבוצה אחרת של פנסיונרים שצועקים כוח לבן, כוח לבן, white power. והסרטון הזה עלה לכותרות אחרי שנשיא טראמפ צייץ אותו ועורר מאומה. האם הוא מטפח את הכוח הלבן? בציוץ הנשיא כתב, תודה לאנשים הנהדרים מהווילג'ז, השמאל הרדיקלי הבטלן ייפול בסתיו, ג'ו המושחת גמור, ונתראה בקרוב. וזה כמובן מצטרף לשורה של ציוצים שבהם הוא מלבה בהתלהבות את המתח הבין גזעי שיש עכשיו בארצות הברית. הפעם לאור גל הביקורת עליו הוא מחק את הציוץ תוך 3 שעות, בבית הלבן הסבירו שהוא לא שמע את כל מה שצעקו שם.
שלום ותודה שהצטרפתם לפרק חדש של הפודקאסט המדריך לטראמפיסט. אני טל שניידר.
אני אורי פסובסקי.
והיום נעסוק קצת באירועים החדשתיים בארצות הברית. נדבר על מצב הקמפיין של הנשיא טראמפ בצל התגברות מגפת הקורונה, המצב הכלכלי, וגם נשוחח קצת על פסיקת בית המשפט העליון. בחלק המרכזי של הפודקאסט נשוחח עם דוקטור ענת בן דוד, חוקרת אינטרנט ורשתות חברתיות, מרצה בכירה במחלקה לסוציולוגיה באוניברסיטה הפתוחה. אנחנו נדבר איתה על טיק טוק, על הרשת החברתית החדשה פרלר, ושנועדה לתת ככה מקום ובית לימנים שזוהמים על טוויטר. נגיע איתה כמובן גם לחרם המודעות בפייסבוק, ויש לה הרבה דברים מעניינים. אבל קודם כל אורי, החדשות.
טל, מה את אומרת על מצבו של הנשיא טראמפ בסקרים ובכלל? נראה לו משהו.
טוב אורי, המצב שלו לא טוב, לא טוב. אנחנו רואים את זה, אנחנו עוקבים אחרי המספרים. אנחנו כמובן יודעים שהבחירות הן עוד 4 חודשים וכמה ימים, ולכן למרות שהסקרים לא מצביעים על אינדיקציות טובות עבור הנשיא, צריך להגיד שזה כמובן עוד מוקדם. ובמקביל לעסק הזה עם הסקרים, אנחנו שומעים ככה איזשהו שיח שהולך וגובר על החלפת יועצים בכירים, לרענן את הקמפיין. תגיד אורי, אתה חושב שהחלפת צוות היא משדרת דבר טוב לבוחרים או לא טוב לבוחרים? עצם ההחלפה עשוי לפגוע בקמפיין?
כן, יציבות, חוסר יציבות לכאורה זה לא משהו שנראה טוב. לא מחליפים סוסים ונצחים, כן? אבל מצד שני, את יודעת, ב-2016... אני חושב שבקיץ 2016, טראמפ החליף כמה יועצים, היה לו את קורי לבנדובסקי, עזב ביוני, ואז פול מנפורט שהחזיק שם איזה חודשיים, ואת ריק גייטס שגם עזב, ועוד לפני זה רוג'ר סטון, שעכשיו שוב בכותרות, הוא היה ב-2015, כלומר היה שם שורה ארוכה של מנהלי קמפיינים שבאו והלכו, וגם אז כלי התקשורת אמרו שמי שככה מנהל את הקמפיין שלו לא יצליח לנצח, ואת יודעת, הנה טראמפ בבית הלבן.
נכון, וגם עכשיו, אתה יודע, אנחנו שומעים ככה בעקבות באמת אותו אירוע כושל באוקלאומה, שמדברים על להחליף, אבל זה, ראיתי ציוץ של ברד פרסקל שאמר, 365 ימים בשנה, מישהו אומר שמחליפים אותי. אז מה שנקרא, נחיה ונראה.
עד שזה קורה.
כן, מה לגבי הבייס המפורסם של טראמפ? הרבה מאוד זמן אנחנו ככה ידענו שמה שמחזיק את טראמפ מאוד טוב זה הבייס שלו, אבל עכשיו, השבוע, אפילו בפוקס ניוז שנחשבת חלק מהבייס, היו כותרות וכתבות שאמרו שדמויות בחירות במפלגה הרפובליקנית חוששים שטראמפ לא יכול לנצח את הבחירות, והציעו כל מיני עצות. אתה יודע מה? אורי, הבאתי לנו קטע קטן של מנחה מאוד פופולרי ברשת פוקס ניוז, טאקר קרלסון. בוא נקשיב לו רגע.
Good evening and welcome to Tucker Carlson tonight. Not many people are saying it out loud on the right, but the fact is that President Trump could well lose this election. In fact, unless fundamental facts change soon, it could be tough for him to be re-elected. If the president does lose, that would mean that just a few months from now, Joe Biden would become the president. The United States government would fall under the control of the radicals who control Joe Biden. and they will remake the country.
זה מה שאומר טאקר קרלסון לא פחות. איך את מבינה את זה?
אני חושבת שאולי מתחיל פה איזשהו סוג של קמפיין גוואלד. ניסיתי לשמוע, הקטע של קרלסון הוא 16 דקות, מי שרוצה להאזין להכל. רוב הקטע, רוב הסגמנט, הוא בעצם מדבר על זאת אומרת, זה נשמע יותר כמו דאגה שלו, כשהוא מסביר לצופים, תראו, אם לא תתאפסו, טראמפ יכול להפסיד את הבחירות. הוא בעצם בא ואומר שטראמפ לא ממש אשם במצב, כי לפי קרלסון, טראמפ הגיע לתוך השלב הזה של 3.5 שנים אחרי הבחירות, ולסיטואציה שבה יש את המגפה ואת ההפגנות על רקע, באמת ההפגנות על רקע הרג ג'ורג' פלויד, הוא מגיע לתוך הסיטואציה הזאת אחרי 3 שנים מאוד מאוד קשות עבור הנשיא. בתוך 3 השנים האלו כל הזמן הוא נמצא תחת התקפה והאשמות של הדמוקרטים ושל התקשורת, אנחנו כמובן זוכרים את משפט ההדחה,
כן.
וטענות כל הזמן, ובעצם קרלסון אומר, תראו, כל הזמן תוקפים אותו, הוא הגיע עייף, הוא לא תפקד טוב, לא במגפה ולא בהפגנות, אבל אם לא תתעוררו, הדמוקרטים ינצחו. זה המסר בסגמנט הזה.
זה הגוואלד.
זה הגוואלד. אני חושבת שזה קמפיין גוואלד, אני לא יודעת כמה הם שם, לא יודעת אם באמריקאים יש להם את המונח הזה, גוואלד.
רק בברוקלין.
קיבלו, כן. אבל בכל מקרה, אני רוצה להגיד לך שיש פה עניין אחר מעניין, שבאמת מאז שהוא נשיא, הוא בכלל לא ניסה לדבר מחוץ לבייס. הוא לא פנה אף פעם לסנטימנט של בוחרים במרכז הפוליטי. וזה ידוע שבארצות הברית, כדי לנצח בחירות, אתה צריך את המתנדנדים. טראמפ הלך מאוד חזק על הרפובליקנים, מה שנקרא האמיתיים, ועכשיו כשחולפות כל השנים האלו, יש תחושה שקשה לו, גם קשה לו לפנות אליהם, וגם הם כבר נמצאים במקום אחר, ואני אגיד פה רגע ציטוט שאמר מושל ניו ג'רזי לשעבר רפובליקני, כמובן קריס קריסטי, הוא דיבר בתוכניות הסנדיי מורנינג שואו ביום ראשון האחרון, אומר את זה בצורה מפורשת, אם הנשיא, ואני מצטטת, אם הנשיא לא ישנה את גישתו, הן בסגנון, הן בטון הדיבור, והן בתכנים שלו, הוא יפסיד את הבחירות, הוא התכוון כמובן לעובדה שהנשיא לא פונה לבוחרי המרכז.
כן, את יודעת, אבל קראתי השבוע ניתוחים שמדברים על זה שטראמפ מוטרד מזה שעל רקע הטיפול שלו בקורונה, הוא מאבד תמיכה אפילו בקרב מצביעים מבוגרים, שזה קהל מאוד חשוב עבורו, וזו בעצם הסיבה שהוא מצייץ סרטונים, כמו ש... כן. זה שהזכרנו קודם, של כל הפנסיונרים שתומכים כן. בו.
כולל בפלורידה, שהיא שמה באמת הוויליג'ז הזה, זה עיר ענקית כזאת של כן. פנסיונרים. טוב, נגיד את העזרה הקבועה, שאת הסקרים צריך להתייחס, אנחנו שופטים הכל לפי הסקרים, וזה תמיד בעייתי.
כן.
גם אתה, מבחינת הסקרים, מה אתה אומר?
כן, תשמעי, אם הבחירות היו נערכות היום מצבו, כנראה היה לא טוב, אבל... קראתי השבוע גם ניתוח מעניין של סול מסינג, אנליסט דאטה די ידוע, בחור רציני, אז הוא, גם הוא מזכיר את הדברים הידועים, את יודעת, עדיין מוקדם, וגם קלינטון הובילה בסקרים בשלב הזה, אבל הוא מזכיר עוד דברים שמסבכים את התמונה, למשל, זה שבוחרים שהמועמד שלהם מוביל, נוטים להיכנס לשעננות ולהצביע פחות, וממש אפשר לראות את זה סטטיסטית. או זה שהקורונה פוגעת היום באוכלוסיות מיעוטים, כלומר שחורים והיספנים, שמעניות יותר, וזה בדיוק על הבוחרים שמאוד חשוב לג'ו ביידן, וזה עשוי לפגוע גם בשיעור ההצבעה אצלהם. כלומר, יש עוד דברים שמספחים את התמונה.
כן. טוב, בקיצור, הכל פתוח. אורי, מה בתחום החדשותי אתה מביא?
כן, הייתה השבוע עוד החלטה משמעותית של בית המשפט העליון. דיברנו על בית המשפט כמובן בפרק 14 עם דוקטור רודי זומר, עדיין מומלץ לשמוע את הפרק הזה. מאז היו כמה פסיקות, ובית המשפט העליון עם המינויים השמרניים שטראמפ עשה, השופטים גורסיץ' וקוונו, הוא מאוד מאכזב את הרפובליקנים בסך הכל.
כלומר, השופטי העליון שוב הלכו ופסקו לפי הלך הרוח הליברלי? מה קורה שם?
כן, אז בימים אלה, ככה, רק למקם את עצמנו, הולך ומסתיים מושב בית המשפט העליון, כל פסקי הדין הם נכתבים, מוכרעים ועל ידי פאנל מורחב של 9 שופטים, הם שומעים את הטיעונים במהלך כמה חודשים, ועד סוף יוני בדרך כלל הם יושבים, כותבים ומפרסמים את פסקי הדין. וכך קרה שבאמצע יוני בית המשפט העליון, בפסק דין שכתב גורסיץ' שנחשב שומרן, הגן על זכויות התעסוקה של בני קהילת הלהטב"ק, ודיברנו על כך לפני שבועיים. השבוע, ביום שני, בית המשפט העליון פסל חוק של מדינת לואיזיאנה, שעשוי היה להותיר מרפאת הפלות אחת בלבד בכל המדינה.
רגע, רגע. אז בית המשפט העליון פסל חוק מדינתי.
כן.
אתה יודע, פסילת חוקים וזה. ומי בעצם מביא לכך? הרי יש שם הרוב שמרני, יש שם 5-4, אם אני זוכרת נכון, לטובת השמרנים. אז מישהו עבר צד.
כן, אז באמת זה, הפעם זה הייתה פסיקה שממש צמודה, 5-4, ומי שעבר לצד של הליברלים הפעם היה נשיא בית המשפט, ג'ון רוברטס, שהוא כמובן מזוהה עם המפלגה הרפובליקנית, מינוי של הנשיא בוש. רוברטס עצמו תמך בחוק דומה של טקסס שמגביל הפלות לפני 4 שנים. הפעם הוא הצביע הפוך, הצטרף לליברלים, כי הוא אמר, אני חייב להיצמד לתקדים המשפטי.
אורי, תגיד, אפשר להגיד שהשופט, הנשיא בית המשפט העליון, ג'ון רוברטס, כבר בעצם אינו מזוהה יותר עם המפלגה הרפובליקנית? זה התחושה פה.
תראי, אפשר להגיד שהוא לא מזוהה איתה אוטומטית, זה בטוח. בשלושת השבועות האחרונים הוא פסק עם הליברליים בכמה תיקים בולטים. גם תיק האפליה שהזכרנו, גם הגנה על ילדי מהגרים, הדרימרס, עכשיו ההפלות, שזה ממש נושא ליבה של המפלגה הרפובליקנית.
ומה היה בחוק של לואיזיאנה שהשופט העליון, הנשיא בית המשפט העליון, רוברטס, סייע לפסול?
זהו, זה חוק, את יודעת, דברים לוקח להם זמן להתגלגל לעליון, זה חוק שהוא משנת 2014, יש שם דרישה מרופאים שמבצעים הפלות להיות רשומים ומוכרים בבתי חולים שסמוכים למרפאות שמבצעות הפלות, שזה בעצם דרך להגביל את מספר הרופאים שיכולים לבצע הפלות, והשופט ברייר, שהוא כתב את הפסיקה של הרוב, ואגב גם את הפסיקה בנוגע לחוק בטקסס ב-2016, הוא מציין שהחוק מטיל מגבלות מאוד קשות על המרפאות, ולכן מגבלות גם על הזכויות החוקתיות של נשים, בלי שבאמת יש בו הגנה משמעותית על בריאות האישה, כי אשפוז אחרי הפלה הוא דבר נדיר יחסית, כך שבעצם החוק הזה זה פגיעה בזכויות של נשים.
טוב, תשמע אורי, הנושא באמת של הפלות עשוי לעשות בלגן במפלגה הרפובליקנית, זה core issue כמו שהם אומרים, מעניין אם כן. הנשיא טראמפ יבחר לעשות מזה קמפיין issue, על כל פנים אני רוצה להגיד, שאנחנו מחכים לעוד כמה פסיקות, אחת מהן בנושא המיסוי של טראמפ, וכשהכל יגיע, אז אתה ואני, אנחנו נלך על פרק נוסף, עשינו פרק אחד בנושא המשפט, אנחנו נקדיש לזה פרק נוסף, בעתיד הקרוב,
כן,
אני אומרת למאזינים.
כן, עונה מאוד דרמטית של העליון.
כן. ונעבור עכשיו לראיון עם דוקטור ענת בן דוד, חוקרת אינטרנט ורשתות חברתיות, מרצה בכירה במחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת באוניברסיטה הפתוחה. שלום ענת.
שלום, שלום.
תראי, בתור מי שמתמחה במפגש בין פוליטיקה לרשתות חברתיות, איך בעצם את צורכת את התוכן שלך, או איך את עוקבת אחרי הקמפיין בארצות הברית?
אז אני כמובן עוקבת אחר הקמפיין בארצות הברית בעניין רב, כי הרבה פעמים מה שקורה בארצות הברית מגדיר את מה שיקרה אחר כך בכל העולם בשנים הבאות, אבל כמו כל נטיזן, אני צורכת את החומרים מרשתות החברתיות עצמן, ומערוצי התקשורת השונים. מה שאני כן עושה זה שאם אני רואה משהו מעניין, אני גם בודקת אותו קצת הלאה. אז אם מספרים על אפליקציה חדשה או על משהו שקורה, אני הולכת וחופרת, מתקינה את האפליקציות, בודקת אותם קצת כדי ללמוד ולראות מקרוב.
נטיזן, אזרחית הרשת, נכון?
כן, סליחה על הז'רגון.
לא, 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 זה טוב, אנחנו מראיינים, כן, אנשים מארצות הברית, והנה גם את אזרחי הרשת. תגידי משהו, לפני שנצלול לחדשות הגדולות של השבוע, בואי נסגור איזה פינה מהאירועים של השבוע שעבר, לפני שבועיים, כי בפרק שעבר דיברנו על טינאג'רים מטיק טוק וכל מעריצי הקיי-פופ שהטרילו את הנשיא טראמפ וגרמו לקמפיין שלו לחשוב שיש מיליון נרשמים לעצרת בטולסה, ואחר כך חגגו את זה שלא הגיעו לשם כל כך הרבה אנשים. יכול להיות אולי שטראמפ הוא מלך הטוויטר, אבל בלי שהוא שם לב, האקשן עבר למקום אחר, לטיק טוק?
קשה מאוד לענות על השאלה הזאת. אפשר להסתכל עליה בכל מיני היבטים. אני חושבת שטראמפ הוא עדיין מלך הטוויטר ומלך סושיאל מדיה אחרים שאולי תכף ניגע בהם. אבל לגבי מה שקרה בטיק טוק, גם לגבי זה אפשר לשאול כל מיני שאלות. זו אכן הייתה התארגנות של צעירים, אבל אפשר לשאול האם באמת מספר האנשים הנמוך שהגיע לאירוע עצמו הוא באמת בגלל ההתארגנות הזו שהייתה בטיק טוק. אולי גורמים אחרים תרמו לזה, למשל שיש קורונה ושאנשים מפחדים להגיע למקומות התקהלות מאוד גדולה. מה שאותי מטריד סביב הסיבוב, סביב הסיפור של טיק טוק, היא ההתלהבות העצומה שלנו והרומנטיזציה המדהימה שאנחנו עושים לבני הנוער והפוטנציאל החדש של לשבור את האינטרנט בדרכים שלא ציפינו להם. מי שיש לו קצת מיילג' בסיפורים על מהפכות אינטרנט, זוכר שאנחנו נוטים לעשות את הרומנטיזציה הזאת פעם אחר פעם ולאחר מכן להתאכזב. אפשר לחשוב על האביב הערבי, אפשר לחשוב על מחאות רשת אחרות. אני לא בטוחה שמה שאנחנו רואים כאן זה משהו שהוא בהכרח מבשר איזשהו שינוי מגמה מבחינת הדומיננטיות של טראמפ ברשתות החברתיות.
רגע, אבל את אומרת הרומנטיזציה היא לעצם העובדה שזה אולי בני נוער וזה לא בני נוער, או את אומרת ייתכן שהיו פה גורמים מדינתיים מורכבים יותר, ולכן כאילו מה האינדיקציות? זאת אומרת, זה, אם זה לא צעירים, אני לא מופתעת, אבל השאלה אם זה סתם דמוקרטים פעלתנים, או שיש כאן איזשהו חדירה אחרת?
לגבי השאלה אם יש חדירה אחרת, אנחנו לא יודעים. אנחנו יודעים שטיק טוק, יש שם השפעה סינית מאוד גדולה, ושאלות לגבי התערבות זרה, עוד אפשר לשאול אותם. אני לא חושבת שהתשובה הזו הובהרה עדיין. אבל כשאני מדברת על רומנטיזציה והתפכחות, אז בוא נחשוב למשל על הקמפיין של אובמה, הדיגיטלי, שהיה, ואיזה התלהבות הייתה מהכוח של המיקרו-טרגטינג והמיקרו-מימון, ואיזה יופי שהדמוקרטים משתמשים בטכנולוגיות האלה, אנחנו חוגגים אותם, ואז זה מתהפך, אנחנו מקבלים את קיימברידג' אנליטיקה, מקבלים תופעות הרבה אחרות שהן מדהיגות, וכל ההתלהבות הזאת מהפוטנציאל הדמוקרטי של הטכנולוגיות החדשות מתפוצץ לנו בפנים. אז את אותו דבר אני מבקשת קצת לסייג פה לגבי הנטייה שלנו לראות משהו חמוד שמזכיר לנו איזשהו אתוס דמוקרטי של האינטרנט, ולהגיד, רגע, לכו תדעו איך השתמשו בזה אחר כך על ידי מי ולמען מי, ואולי לא כצעק אתה.
אוקיי, אז אם נשמענו מתלהבים בפרק הקודם מהטינג'רים החמודים, אנחנו עכשיו לוקחים את זה בחזרה. אז בואי נדבר על הרשתות החברתיות יותר מוכרות או יותר מבוססות, פייסבוק וטוויטר. כלומר, יודעת מה, הרבה פעמים אנחנו מדברים על טוויטר ופייסבוק, בתור רשתות חברתיות, ככה תחת אותה כותרת, אבל מבחינת פוליטיקה אמריקאית, בכלל נכון להתייחס אליהם ביחד, לפייסבוק וטוויטר?
אני חושבת שזה די מדהים מה שקורה לפייסבוק ולטוויטר סביב הבחירות האחרונות. אנחנו בעצם מגיעים לאיזושהי רתיחה של אחרי הרבה מאוד שנים שהתייחסנו אל פייסבוק וטוויטר כאל מקשה אחת, ומה שאנחנו רואים שקורה בשבוע, שבועיים האחרונים, זה שבעצם כמעט כל סיליקון ואלי מתחיל למקם את עצמו איכשהו פוליטית לפי התגובות שלו סביב מדיניות הסרת התכנים וסביב ההתנהלות שלהם מול מה שטראמפ עושה ברשתות החברתיות. אז אם טוויטר לראשונה לוקחת איזושהי עמדה מאוד ברורה לגבי להציב לטראמפ גבולות אדומים, לסמן תכנים שהם מגדירים כמסיתים או כקוראים לאלימות, ככאלה, פייסבוק עושה את כל מה שהיא יכולה כדי לא לעצבן את טראמפ ואת השמרנים, ובדרך מגיעות עוד פלטפורמות, אנחנו שומעים עכשיו על סנאפצ'אט, שהורידו את הנאום של טראמפ מהדיסקאבר שלהם, אנחנו שומעים על רדיט, שהחליטו להפעיל מדיניות הסרת תכנים, וגם לסגור את הסאב-רדיטינג של דה דונלד. אנחנו מדברים על טוויץ', הפלטפורמת הסטרימינג, שהחליטו לא לשדר את הנאומים של טראמפ בלייב. בעצם אנחנו יכולים לדמיין עכשיו את סיליקון ואלי, ולהתחיל לסדר שם שכונות שכונות, לפי ה-alignment שהם מגדירים בצורה ברורה, מה שלא קרה בעבר.
רגע, אבל זה לא רק סיליקון ואלי, זה גם אדידס, פרוקטר אנד גמבל, סטארבקס, אולי זה כן קצת יותר באזור הזה, יש פה, את יודעת, חברות בגדים, חברות אופטיקה, חברות צרכנות של, אני רואה ברשימה יצרני תרופות, באמת, זה ממש יצרני רכב, הונדה.
קוקה קולה.
כן, אז יש פה בעצם התפתחות שהיא קצת מעבר, הייתי אומרת, וגם עוד דבר שאולי את שמת לב, אולי לא, זה שזה מדווח ברשתות ובטוויטר ואולי באתרי אינטרנט, אבל הסיפור הזה של המפרסמים, אני רואה שזה כמעט לא מטופל ברשתות הטלוויזיה. אין על זה דיווח ב-CNN וב-MSNBC וכולי. שם עוד לא מדברים על זה.
זה נורא מעניין המהלך הזה של החרם הפרסומי. אפשר לשאול עליו המון שאלות, אם הוא באמת איזשהו ניסיון לרכוב על גל של אהדה ציבורית לנושא מסוים, ובעצם דרכו להשיג פרסום שהוא הרבה יותר אפקטיבי ממה שהם היו מפרסמים לו הם היו ממשיכים לפרסם בפייסבוק, או שבאמת יש כאן איזושהי נקיטת עמדה מוסרית חדשה שלא הייתה בעבר. אני נוטה לראות את זה בתור מהלך מיתוגי ותו לא. אם שמים לב, החרמות האלה מוכרזים באופן זמני ולא באופן פרמננטי. זה כאילו אמצעי להפעיל לחץ לשנות מדיניות, אבל אנחנו יודעים שהמדיניות כנראה לא תזוז לשום מקום. אנחנו יודעים שחברות קטנות מאוד תלויות בפרסום שלהן ברשתות החברתיות, ושהן לא יוכלו לאחרים, כמו שהחברות הגדולות עם תקציבי הפרסום הגדולים. ואפשר לשאול את השאלה שהיא בעיניי הכי חשובה, איפה הייתם קודם? למה לא היה חרם מפרסמים אחרי קיימברידג' אנליטיקה? למה לא היה חרם מפרסמים אחרי רצח הרוינגה במיינמר? פייסבוק הייתה מעורבת בשערויות כל כך הרבה יותר חמורות, שמה קורה פתאום עכשיו כשזה משהו שהוא כל כך ספציפי לחברה האמריקאית, שפתאום אנחנו רואים את החברות האלה מתגייסות, ואנחנו חושבים שהם לוקחים איזושהי עמדה מוסרית שהיא עולמית. זה בעיניי משקף עד כמה כל העיסוק ברשתות החברתיות ובפוליטיקה הוא מאוד אמריקן סנטריק.
כשאת אומרת ששום דבר לא משתנה, הרי לכאורה מרק צוקרברג בסוף השבוע האחרון כבר הודיע שלאור חרם המפרסמים הם יתחילו לשנות את המדיניות שלהם. את לא מתרשמת?
לאור ההתעקשות של מרק צוקרברג לא לשנות את המדיניות שלהם באופן עקבי בשנים האחרונות, לאור ההתעקשות של פייסבוק, לא לבדוק, אפילו לא לעשות פאקט צ'קינג לפרסומים של פוליטיקאים שהכריזו עליהם, אגב באופן אולי מקרי ואולי לא קצת אחרי הבחירות אצלנו. אני חושבת שזו מדיניות מאוד משמעותית עבור פייסבוק, שלחץ כזה אולי יזיז אותה לשינויים קוסמטיים לכאן או לכאן. אני לא רואה את פייסבוק בשנה באופן מהותי את מדיניות הסרת התכנים שלה. זה יכריח אותה להתמודד עם שאלות שפייסבוק לא רוצה להתמודד איתה כבר שנים, ואלה שאלות של גורמים חיצוניים שיגידו לפייסבוק מה הם יחליטו לגבי מדיניות הסרת התכנים. זה יפתח פתח לרגולציה, ומשם, לשם הם לא רוצים להגיע.
תראי, ובעצם אני מבינה שיש קריאה של שמרנים ימניים להיכנס לתוך רשת חברתית חדשה יחסית שקמה לפני כמה חודשים, שקוראים לה פרלה, אני אייט את זה למאזינים שלנו, P-A-R-L-E-R, מלשון בצרפתית לדבר, והם קוראים לעצמם הרשת החופש הביטוי האמיתית, ושם זה בעצם נהיה באמת ריכוז ככה של כל הצוות של טראמפ. אני נרשמתי דרך אגב והתחלתי לעקוב, התרשמתי שהנשיא טראמפ באופן אישי לא נמצא שם, למרות הקטטות שלו עם טוויטר, אבל הצוות שלו, כל היועצים שלו וכל רודי ג'וליאני וכל מי שמקיף אותו ככה ותומך בו, פתחו שם מהר מאוד חשבונות וגם כלי תקשורת ימניים. אז ככה הסתכלתי, אמרתי אוקיי, אז עכשיו אם נרצה לקרוא תכנים מהשמאל נלך לטוויטר, ואם נרצה לקרוא תכנים מהימין נלך לפרלה. יש לזה איזשהו סיכוי, או שבעצם טוויטר קיים, אני חושבת אנחנו מתקרבים לשנה 15 בערך, 14-15, יש כאילו סיכוי היום למיתוג, לברנדינג של מישהו שהוא יכול לספק את אותו שיח?
תראה, יכול להיות שאנחנו הולכים לכיוון שבו הרשתות החברתיות יתחילו לדבר לקהלים שהם יותר מובחנים. עד עכשיו אנחנו חווינו את הרשתות החברתיות כבולעות בעצם את השיח של כולם, מכל הגוונים, מכל הכיוונים, וכולם מכל הגוונים וכל הכיוונים התנגחו ברשתות החברתיות לכאורה שהם מפלים אותם לכאן או לכאן, אנחנו מכירים את הסיפורים האלה. פתאום הרשתות, עם ההתחלה של הבידול של הצבעים האלה, מתחילות אולי לדבר לקהלים אחרים, ויכול להיות שאחת התוצאות של מה שנראה של מה שקורה עכשיו, זה שבאמת יהיו פלטפורמות לקהלים יותר פרוגרסיביים, ופלטפורמות לקהלים יותר שמרנים. מה שמעניין עם האפליקציה הזו, ועם הפלטפורמה הזו, ועם פלטפורמות אחרות, זה שהיא בעצם מגיעה בסוף תהליך של מאבק הזה, של גורמים שונים ברשתות החברתיות הקוליות. בעצם איזושהי תוצאת, ואיזושהי ריאקציה לתהליך של חסימת חשבונות, או לתהליך שהוא נקרא די-פלטפורמינג. כאשר פלטפורמות כמו יוטיוב, טוויטר ופייסבוק, בשלב מסוים נאלצו לסגור חשבונות של כל מיני קולות באלט-רייט, וכל מיני קולות קונסרבטיביים, כל מיני קולות של white supremacy, והקולות האלה הולכים ונודדים ומחפשים להם בתים חדשים. יש בתים חדשים, אבל לא היה קהל. ומה שקורה עם פרלה זה שעכשיו יש כן מוביליזציית המונים אל המקומות של כל אלה שהיו די-פלטפון בעצם, ולא מצאו להם את הבית הזה בשנתיים האחרונות. את הנהירה הזאת לפלטפורמות ולכיוונים אחרים, אני מניחה שאנחנו נמשיך לראות.
אז בעצם את מתארת מצב, את יודעת, אני שואל את זה כאיש תקשורת, אבל בעצם זה שאלה שרלוונטית לכל אחד. כלומר, הייתה פעם את ההזהרה הזאת מהפילטר בבל, שבפייסבוק אתה לא רואה אנשים שהם לא חברים שלך, ואולי גם מה שהאלגוריתם מראה לך, ואז אתה לא רואה את המציאות, אתה בפינה שלך בפייסבוק. אבל את אומרת משהו שהוא הרבה יותר נרחב, כלומר, אם אני לא אכנס לפרלה, אז אני לא יודע מה הולך באלט-רייט, ואם אני לא אכנס לפייסבוק, אני לא יודע מה רפובליקנים חושבים, ולעומת זאת, מי שלא יהיה בטוויטר, לא ידע מה דמוקרטים חושבים. כלומר, ממש יש כל מיני יקומים מקבילים כאלה.
כן, אני אגיד משהו שהוא קצת אולי יהיה טיפה מרחיק לכת ואולי אני אתחרט עליו, אבל אני אגיד אותו.
קדימה.
אנחנו רואים שחיקה של הפאבליק דיבייט, שהיא נמשכת לאורך שנים. זה התחיל במעבר מהשיח החדשותי אל הרשתות החברתיות, וכל מה שקרה שם עם האקו צ'יימברס או הפילטר בבלס. ואנחנו רואים את זה הולך ומתפרק יותר ויותר, שהרבה מאוד מהשיח הזה עובר, למקומות שהם סמי-פאבליק, קבוצות וואטסאפ, ערוצי טלגרם, אפליקציות חדשות כאלה שהן מבודלות וצבועות. זו מגמה שאותי באופן אישי מאוד מאוד מדהיגה, ואני כן הייתי רוצה להחזיק בנוסטלגיה הזאת, שהיה פעם מקום אחד כזה שקראו לו האינטרנט, וכולם דיברו בו שם ביחד באיזושהי קקופוניה מאוד גדולה, ואתה היית יכול לבחור למה אתה מקשיב. אבל המגמה הזאת של השבירה והאטומיזציה הולכת וגוברת של השיחה, עם משהו שהוא הולך ונמשך, ואותי אישית הוא מאוד מדהים.
לא, ענת, זה ממש מעניין, כי בסופו של דבר מה שיקרה, שאנשים שרוצים להתווכח אחד עם השני, במקום להישען על הנוסטלגיה של מפגשי ויכוחים בפייסבוק, הם פשוט יתווכחו אחד עם השני אולי במציאות, ברחוב או בכיכר העיר. אנחנו נחזור למה שהיה פעם, אבל לא, אני פשוט מדמיינת, אני לוקחת את זה צעד קדימה, אני פשוט מדמיינת את הוועידה של טוויטר, באוגוסט, לעומת הוועידה של פרלר באוגוסט, או לדוגמה אפשר להתחיל לשאול, מי ינצח בבחירות בנובמבר, טוויטר או פרלר, אם באמת הם יתפסו לאור מה שקורה, ככה חלוקה כזאת. תראי, אני פשוט סקרנית גם, אנחנו סקרנים שנינו לדעת, ראינו בבחירות בישראל את האפליקציה שהליכוד השתמש בה, ובכלל יש איזושהי תפיסה כזאת שהימין יותר חזק בדיגיטל, אנחנו רואים לפחות בפייסבוק, במפלגה הרפובליקנית, כוחות מסיביים מאוד של האופן שבו הם מתנהלים באופן דיגיטלי, אבל האפליקציה של הליכוד היא קצת יותר מפייסבוק, היא גם הייתה ממש אפליקציה של הנאה של אנשים על בסיס מאגרי המידע, הביג דאטה, את רואה שבארצות הברית השימוש בזה הוא עמוק יותר, הוא שונה.
אני רואה תהליכים דומים בכל העולם. תחשבו שלפוליטיקאים יש יחסי תלות, אהבה, שנאה עם הרשתות החברתיות. עד לא מזמן, פוליטיקאים היו תלויים באופן כמעט מוחלט ברשתות החברתיות בשביל פילוח של הקהלים, בשביל להגיע באופן ממוקד למי שהם רוצים להגיע ולהעביר את המסרים. הפלטפורמות שימשו כפלטפורמות עבור פוליטיקאים, כי הדאטה היה אצל הפלטפורמות. אני חושבת שבעקבות פרשת קיימברידג' אנליטיקה, ובכלל בשנים האחרונות, פוליטיקאים מנסים להיפרד מהתלות הזאת ולייצר דאטה משלהם. ומתחיל תהליך בכל העולם של פרקטיקות איסוף דאטה ושל עבודת דאטה משמעותית שנעשית על ידי מפלגות, ואז במקביל פיתוח של אפליקציות או של פלטפורמות חדשות שיאפשרו להם לעשות את מה שרצו אולי לעשות אצל הרשתות החברתיות ולא יכלו בגלל הפוליסיז שלהם או בגלל כל מיני התערבויות חיצוניות אחרות. אז גם מה שקרה אצלנו בישראל עם אפליקציות הבחירות, וגם מה שקורה עכשיו בארצות הברית עם האפליקציה של טראמפ ושל ביידן, הולך לכיוון הזה. זה לא רק האפליקציה והקשר עם הבוחר, זה תהליך איסוף הדאטה המשמעותי שקורה מאחורי הקלעים. האפליקציה של טראמפ שהושקה לקמפיין של 2020, הדבר הראשון שהיא מבקשת זה לדעת את המיקום שלך בכל רגע נתון, זאת אומרת שהלוקיישן ישדר כל הזמן בכל רגע נתון אל הקמפיין.
מה?
כן. בנוסף להרשאות אחרות, כמו גישה לכל הקבצים וגישה לכל התמונות, ואם אתה לא מאשר, אז אתה לא יכול להשתמש באפליקציה.
זאת אומרת שאם אני מורידה את זה מישראל, אז אני לא אהיה בכלל בטארגטינג שלהם, הם יתעלמו ממני, כי אני לא רלוונטית לצורך העניין?
הטארגטינג הוא יהיה רלוונטי לכל מסר שצריך להעביר אותו לקבוצה מסוימת.
לבוחרת בישראל?
יכול להיות שיש בוחרים בישראל שיש להם אזרחות כפולה, שאפשר להצליב את מסד הנתונים הזה, את מספר הטלפון שלך, עם מספרים אחרים. כל הרעיון של עבודת הדאטה זה שאת לא אוספת אותו רק במקום אחד, אלא שאת יכולה להצליב אותו מכל כך הרבה מקורות שונים, ואז לדעת עלייך הרבה יותר. אם ימצאו ערך בתרגות של ישראלים בעלי זכות הצבעה בארצות הברית, אין שום סיבה שלא תקבלי הודעות מפולחות גם לכאן.
וזה האפליקציה של טראמפ, יש איזה מרוץ חימוש בין הדמוקרטים לרפובליקאים, או... כי דיברנו על זה בפודקאסט בפרקים קודמים, על זה שרפובליקאים אומרים שהם בנו את כוכב המוות, שיש להם את נשק ההשמדה האינטרנטית האולטימטיבי.
זה מרוץ חימוש כלל עולמי, חוצה מפלגות. אני לא רוצה להסכים לקביעה שהימין יותר חזק בדיגיטל. Mm-hmm. כל הקביעה הזו היא בעצם יושבת על האתוס של הקמפיין של אובמה, שפחות או יותר המציא את השיטה. אז באותה מידה שכשאנחנו, אני נזהרת לא להתלהב מהשיטות החדשות האלה, של הגעה לקהלים ושל קהילות ו... של מיקרו התגייסות, כשמדברים על זה, כשזה מגיע מהצד של הדמוקרטים, צובעים את זה באיזה צבע אחד, וכשזה מגיע מהכיוון של הרפובליקנים, אנחנו בקלות צובעים את זה בצבע אחר, אפילו שזה אותן טכנולוגיות.
כן.
מה שמדאיג אותי, זה שבבסיס של כל הדברים האלה, מדובר בטכנולוגיות מעקב, ולא בטכנולוגיות של הליכים דמוקרטיים. ואנחנו מאוד מאוד בקלות משליחים מהרציונל של איסוף הדאטה של רשתות חברתיות, שהמטרה שלו היא פרסום ממוקד בשביל רווח כלכלי למפרסמים, ומשתמשים באותם הכלים היום בשביל לעקוב אחר מצביעים ולנסות להניע מצביעים אל הקלפי. וזו מגמה שאני לא רואה אותה מתהפכת והיא מאוד מדאיגה מעיני.
תחדדי את הבעייתיות.
אנחנו מדברים על הליך דמוקרטי ועל הבחירות שהוא הדובדבן בקצפת של ההליך הדמוקרטי שאמור לבטא בחירה חופשית והשבעת קול רב גוני ומימוש של כל החירויות. ברגע שאתה משתמש בטכנולוגיות שכבר יודעות עליך מה אתה בוחר, שמפעילות עליך פיקוח כדי לדעת להפעיל עליך את כל המניפולציות, כדי לבחור, כדי שאתה תבחר את מה שרוצים שאתה תבחר, כדי שמפעילים הודעות שאתה לא תוכל לאמת אותן, כדי לגרום לך להגיע לקלפי או לא להגיע לקלפי, דרך טכנולוגיות של מעקב. אני מרגישה שאלה טכנולוגיות שלא טוב שישתמשו בהן להליך דמוקרטי, גם אם הם אפשר, גם אם זה נורא קל וזה נורא יעיל. אני חושבת שהאתוס של הטכנולוגיות האלה הוא חורג להליך שמשתמשים בהן.
את מתרשמת שיש זרימת מידע בין ישראל לארצות הברית, אולי צד אחד לצד אחד, בנוגע לאסטרטגיות קמפיין דיגיטליות, שיש איזשהו, בכל זאת היו פה שלושה קמפיינים, יש פה די הרבה ניסיון שנצבר פה בשנה וחצי האחרונה בשינוע, אנחנו אמנם לא מדינה גדולה, אבל 9 מיליון, כן, אנחנו כמו אחת מהמדינות, אפילו לא מתנדנדות לצורך העניין, אבל כן היה צריך לעורר פה את הקהל.
אנחנו מדינה קטנה ולא משמעותית, ומצד שני, חברות ענק כמו פייסבוק, כן אמרו באופן גלוי שהן מתייחסות למה שקורה כאן בבחירות, בתור איזושהי מעבדה שהם ילמדו ממנה לקראת הבחירות ב-2020, והרבה מאוד מהדרמות הטכנולוגיות שהתרחשו בשלושת הסבבים בבחירות האחרונות אצלנו, היו מאוד משמעותיים בקשר שבין פייסבוק ומדינה וועדת בחירות ומדיניות. בשיחות שיצא לי לשאול אנשים בפייסבוק, שאלתי אותם אחרי, אתם יודעים, פייסבוק בישראל, אני בגילוי נאות הייתי קצת מעורבת בזה, אבל פייסבוק בישראל, ביום הבחירות, נאלצה להשבית את הצ'טבוט של ראש הממשלה, לכמה שעות כן. טובות. לא קרה בשום מקום בעולם שפייסבוק התערבה בנכס פייסבוק של ראש מדינה מכהן ביום בחירות, ועשתה את זה בהוראה של יושב ראש ועדת הבחירות. מנקודת המבט שלי, ושוב בגילוי נאות, אני הייתי צד בתוך הדבר הזה, אז זה לא חוכמה להגיד, אבל ברור שפייסבוק לא רצתה שסקנדל כזה יתרחש בבחירות במדינות אחרות, ובטח לא בארצות הברית. אז כשכמה שבועות אחרי זה, ה-head of policy של פייסבוק אומר שמעכשיו והלאה, פייסבוק לא תעשה fact-checking לפרסומים של פוליטיקאים, ולא תתערב יותר בפרסום של פוליטיקאים בבחירות, אני הקטנה מהמקום שלי בישראל אומרת, אוקיי, יש כאן לקח שנלמד, ובמלחמת המשיכת חבל הזאת, פייסבוק לא רוצה עוד פעם שימשיכו לו את החבל. אבל כשאני מדברת עם אנשים עם פייסבוק, הם צוחקים עליהם, אומרים, את חושבת, כאילו שמה שקורה בישראל משפיע על מה שקורה בארצות הברית, התהליכים של הפוליסי שלנו הם ארוכים, הם ארוכי טווח, אין שום קשר. אני אשאיר לכם להחליט.
רגע, רק זה, החלק שלך היה, כלומר, אם כבר התחלנו בגילוי נאות?
אני עתרתי יחד עם עורך דין שחר בן מאיר, ליושב ראש ועדת הבחירות, על הפרסום של הסקר בפייסבוק.
אוקיי. עכשיו, רק להשלים את השאלה של טל, אז דיברת על פייסבוק, שאולי זיהתה בישראל מוקש, שהיא ניסתה לנטרל בארצות הברית. מה לגבי אפליקציות כאלה, להמרצת בוחרים, כל אפליקציות המעקב שדיברת עליהן, פה את רואה איזשהו דמיון טכנולוגי? או אולי זרימת ידע מכיוון לכיוון?
אין לי משהו ספציפי שאני יכולה להגיד לך, זה הושפע מזה. אבל זרימת ידע כזו קורית בכל העולם, והתעשייה הזו היא תעשייה עצומה. גם תעשיית הדאטה וגם תעשיית האפליקציות הללו. זה לא משהו שהוא ספציפי לא לישראל ולא לארצות הברית, הוא קורה גם בקנדה והוא קורה גם בבריטניה, והוא קורה כמעט בכל מדינה בעולם, וזו תעשיית ידע גלובלי שמגלגלת את השיטות האלה כן. בכל המקומות בעולם.
אנחנו כל הזמן שומעים מצד ימין אנשים שאומרים, גם בקמפיין של טראמפ, אבל גם בארץ זה קורה לא מעט, שרודפים רק את הימנים, שמנסים להשתיק, לצנזר דעות מימין, ברשתות החברתיות כמובן, את מסכימה עם זה? את באמת, או לצורך העניין, את יכולה אולי להזדהות איתם, או איך את חושבת שהיחס לדעות מהימין בפייסבוק ובטוויטר?
אני חושבת שהטענות האלה משרתות את כל הצדדים. הטענות האלה, אגב, הם לא רק באות מימין. אני מכירה גם טענות משמאל על פגיעה בהפצה ועל חסימות ועל הסרות. זה כל כך נוח להגיד חוסמים אותנו, כי זה משרת אותנו מכל הכיוונים. וכל העניין הוא זה שאין יכולת הוכחה. בהיעדר יכולת הוכחה, בהיעדר יכולת אמפירית להגיד, הנה, עשינו ככה וככה וזה הוביל לחסימה. ובהיעדר מדיניות שקופה וסדורה, זה משאיר את כולם לעשות ספקולציות באופן שתורם לאינטרסים שלהם. לפעמים להיות אינטרס של אנדרדוג, שאומרים חוסמים אותי, זה הרבה יותר משמעותי מאשר באמת להיאבק על זה שחוסמים אותי בפועל, שאנחנו יודעים שהתכנים האלה משתוללים להם באופן מאוד ויראלי ולא הולכים לשום מקום.
כן, באמת אם רואים את התכנים המובילים בפייסבוק, לרוב איזה 8 מתוך 10 הדברים הכי משותפים בארצות הברית, הם מהדלי קולר, מבן שפירו, באמת... אני מניח שאת מתכוונת לדברים כאלה. תשמעי, לסיכום אולי, בתור מי שעוקבת וחוקרת אחרי התחום הרבה זמן, אז את מזהה את כל התהליכים האלה עוד מתקופת אובמה והקמפיין שלו, אבל אני חושב שהרבה, עבור הרבה אנשים, הבחירות ב-2016, הם היו ה-wake-up call, לגבי הכוח של הרשתות והטכנולוגיה בפוליטיקה. תדעת, 4 שנים אחרי, ב-2020, כשאת מסתכלת על הקמפיינים ומה שהולך עכשיו, לעומת 2016, כמה הדברים השתנו? המציאות, זה השתנה לטובה, השתנה לרעה, אותו דבר.
אני מוכרחה לומר שבינתיים זה מרגיש כמעט אותו דבר, למרות כל מלחמות האימים בין הרשתות עצמן לבין המדיניות שהם נאלצים לקחת עמדה לגביהן. מה שכן, וזה אולי גם לקח שאפשר ללמוד מהארץ, אני חושבת שיש עוד זמן ושאולי עוד ישלפו שפנים מהכובע. מסתכל על הבחירות של הארץ, לא היה סבב בחירות אחד בלי הפתעה טכנולוגית חדשה. יכול להיות שאנחנו עדיין לא ראינו את ההפתעה הטכנולוגית של הבחירות בארצות הברית שעוד תגיע. זה יכול להיות עוד דרך מהכיוונים של הדיסאינפורמציה או קמפיינים של השפעה זרה שעוד נראה אותם. זה יכול להיות דרך התבטאויות שימתחו את הקצה של חופש הביטוי או שיגררו איזושהי תגובה משמעותית של אחת הפלטפורמות, או שפתאום יגיע משהו חדש, אני לא נביאה ולא יודעת לצפות אותו, אבל מה שאני כן שמה לב זה שהשחקנים שיודעים לשלוף את השפן הטכנולוגי מהכובע בתזמון המתאים, בדרך כלל יש להם גם פור.
אולי בכיוון של ההצבעות דואר, משהו עם ההצבעות דואר שם, הוא כל כך כרגע מורכב ושונה, וכרגע אני גם רואה את הנשיא כל הזמן אומר שזה מקום לקרקע לרמאויות, והצד השני, כולם נלחצים מזה, ולא בדיוק ברור מה ילך שם. המצביעים של המפלגה הרפובליקנית הם יותר מבוגרים סך הכל, ולכן אמור להתאים להם דווקא הכלי הזה של כן. מעטפות, אבל אני לא יודעת, זאת אומרת, יש פה משהו שהוא כזה לא נודע.
כן, אלמנט ההפתעה הוא משמעותי, נזכיר גם את פרשת האימיילים של קלינטון, שהגיע בתזמון מאוד מתאים בסיבוב הקודם, והדלפות, אז אני צופה שעוד יהיו המון הפתעות מרעישות בדרך.
כן, יודעת מה בעצם, אז אולי נקנח בדבר אחר שלא שאלנו אותו, אבל מן הראוי בכל זאת, כי אני יודע שלהרבה אנשים יש דעות מאוד נחרצות לכאן ולכאן, הרוסים. את יודעת, אחרי הבחירות הקודמות, היו הרבה אנשים שאמרו, הרוסים הם אלה שהכריעו את הבחירות לטובת טראמפ, אחר כך אמרו, כל מי שהדמוקרטים שניטלים ברוסים, בעצם לא מבינים כמה הם איבדו את הבחירות באשמתם. איפה את נופלת בדיון הזה? כלומר, כמה הרוסים לדעתך היו משמעותיים? קמפיין הדיסאינפורמציה שלהם היה משמעותי.
אני יכולה להצטרף לדיון הזה רק כמדענית.
כן.
ומהמחקרים שאני קוראת, עדיין לא קראתי את המחקר שמאשר, לא שלא אומר שלא הייתה התערבות רוסית, הייתה התערבות רוסית. יש המון מחקרים כן. שמראים אופרציות מאוד משמעותיות ורחבות היקף של רוסים, אבל אני עדיין לא ראיתי מחקר אחד שהראה שאפשר למדוד את ההשפעה של מה שקרה על הבחירות בארצות הברית. בגלל שאנחנו לא יכולים למדוד השפעה, אז קשה מאוד להגיד אם זה בכלל היה אפקטיבי או לא.
כן. תשובה של מדענית.
ענת, אני רוצה ממש להגיד לך המון המון תודה על הרעיון, תודה שהצטרפת אלינו, ונתראה בנט סיטיזן, ברשת.
בשמחה.
תודה רבה.
ונחיבות טובות, נקווה.
טוב, אורי, עוברים עכשיו לפינאץ, הפינה החביבה והכלילה לסוף. אז מה אתה הבאת הפעם?
הבאתי משהו חצי כליל. מיסיסיפי מסירה את דגל הקונפדרציה מכל הבניינים ואגפי הממשל שלה. את יודעת, הסיפור הזה נושא תרבות, מורשת, היסטוריה שמסעיר את ארצות הברית, ומיסיסיפי הייתה המדינה האחרונה שעדיין נשאה את דגל הקונפדרציה, ושני הבתים של הקונגרס המקומי הצביעו ברוב גדול השבוע להסיר את הדגל הזה.
אז מה זה הדגל הזה בעצם?
זהו, את יודעת, מדינות הדרום הפסידו ב-1865 במלחמת האזרחים, אבל 30 שנה לאחר מכן העבירו שם במיסיסיפי את החוק של דגל הקונפדרציה, שאז זה היה המורשת שלהם, שנשא את הסמל של הדרום. 13 כוכבים לבנים נדמה לי, על איקס כחול גדול, עם רקע אדום, ולמדינות דרום שונות היו כל מיני וריאציות של דגלי קונפדרציה, מה שנקרא The Rebel Flag, או ה-Dixie Flag, לא היה דגל אחד רשמי שאומץ על ידי כל מדינות הדרום, אבל בכל מקרה זה מורשת, וכמובן את יודעת מה זו המורשת הזאת, זה איזושהי שארית של תפיסת עליונות הגזע הלבן במדינות הדרום.
ומה, זאת אומרת, זה ביטה שנאה, אבל יש הרבה תושבים גם שחורים, אני מבינה, במיסיסיפי, אז איך זה נשאר כל כך הרבה זמן?
תראי, אני חושב שיש משהו כמו 40% תושבים שחורים במיסיסיפי, כלומר זה לא איזה מדינה לבנה, וברור שהדגל סימל גזענות כלפיהם, בעבר כבר היו הצעות להסיר את הדגל ונדחו, ואת יודעת, דברים משתנים, לאור גל המחאות, ואת יודעת, גם משהו שקשור לרעיון שלנו קודם, היו חששות מחרם צרכני, חרם מסחרי במיסיסיפי, והדגל הוסר תוך 15 יום, כל בנייני הממשל והמוסדות הרשמיים צריכים להסיר שם את הדגל.
מהפכות מתרחשות בחצי הגורן, חצי התורן, סליחה.
טל, מה התוכניות שלך? ככה, אנחנו רגע לפני 4 ביולי, מזל טוב לאמריקה, יש לך תוכניות? קוקטייל בביתו של השגריר?
אני מתה לאיזה קוקטייל וזיקוקים. כן, הייתי מוזמנת הרבה פעמים לבית של שגריר ארצות הברית בישראל, לאירוע הרשמי של הרביעי ביולי. אני חושבת שבשנה הראשונה של דיוויד פרידמן, שגריר ארצות הברית הנוכחי בישראל, השנה הייתה 2017, כן? Mm-hmm. אז האירוע, את יולי 2017, פרידמן עשה אירוע קבלת פנים מאוד גדולה בהרצליה, ואני חושבת שזו הייתה הפעם האחרונה שיצאה לי להיות בבית השגריר האמריקאי בהרצליה. למה אתה שואל? למה אתה שואל?
תשמעי, אם אנחנו, את יודעת, מאחר שאנחנו עוסקים בסמלים ומבנים, השבוע הייתה חשיפה של כתב הנדלן של גלובס, אורי חודי, שגילה שפרידמן מעמיד את הבית שלו, כלומר לא הבית שלו, כן? בית השגריר בישראל, למחירה, תמורת סכום פעות של 300 מיליון דולר. סליחה.
300 מיליון? שקל.
שקל, כן.
לא פחות.
כן, זה גם הרבה כסף.
יאללה, קונים?
תשמעי, טל, בתור מי שהייתה שם לפני שאני נותן הצעת מחיר, בואי תארי לי את הנכס, מה יהיה שם ששווה כל כך הרבה כסף?
טוב, האמת שזה באמת סכום מטורף, אני חושבת שאפשר לבנות עם זה בניין, אבל תראה, זה בית מאוד גדול, הוא באמת נמצא ברחוב גלי תחלת, שזה הרחוב האחרון בהרצליה פיתוח על הים.
כן.
יש צוק כזה נורא יפה, והבית השגריר, עם המדשאה של הצוק, אתה יכול לעמוד שם ולצפות בשקיעות משגעות לים התיכון, וברחוב גלי תחלת יש שכנים מאוד מאוד עשירים,
כן.
אז אני מניחה שגם זה מקפיץ את המחיר. מעניין אם הם יצליחו לקבל את הסכום הזה. אני יכולה להגיד לך שהכתבה בגלובס עשתה עדים, וזכתה אפילו לפולו-אפס בכל העיתונים האמריקאים, בניו יורק טיימס ובעוד מקומות.
זה אגב, תדעת, פרידמן גר שם התקופה מסוימת, אבל זה לא הבית שלו הפרטי. כלומר, יש פה איזה שינוי, כי סך הכל שגרירים אמריקאים גרו שם משנות ה-60 נדמה לי?
כן, אז קודם כל הם גרו מ-1962, אני הבנתי שיש איזשהו סיפור ככה שהממשלה הישראלית נתנה אותו לממשלת ארצות הברית בתמורה לסיוע חוץ שהמדינה קיבלה בסביב שנות ה-50, כשנתנו את הנכס הזה בהרצליה די רחב, אז זה היה אזור לא מיושב כל כך, הוא בטח גרו שם, אבל זה לא היה משהו היום. השטח היה קצת מרוחק, הרצליה הייתה רחוקה מתל אביב, אבל זה הפך, כמובן, השכונה שמה מאוד התפתחה, ואחד הדברים היפים שיצאו לי לראות במהלך השנים שביקרתי, זה שכל פעם שהתחלף שגריר, מחלקת המדינה הייתה מקציבה לשגריר המכהן, תקציב אמנות,
כן.
תקציב נדיב, זה כמו אוצרות של בניין ממשלתי למעשה, וכל שגריר יכול היה לקחת עוצרת, ואתה יודע, שגרירים לפי הטעמים שלהם, באמת שינו את הדברים שהיית רואה בבית על הקירות, זה להבדיל דרך אגב מבית שגריר בריטניה, שתמיד ניצבת בו התמונה של המלכה, אותה התמונה ואותה המלכה, שם הייתה תחלופה של סמלים, ושפירו למשל, אני אתן דוגמה, לקח אוצרות של אמנות ישראלית אולטרה מודרנית, זאת אומרת, כל הדברים החצי משוגעים שאתה רואה במוזיאונים ישראלים, במחלקות של האומנות המודרנית, היו בבית השגריר, זה היה ככה תמיד ניגוד בין הבית עצמו, והאירועים האמריקאים הם נורא שמרנים וכאלו, אתה יודע,
חליפות של ברוקס ברדרס, כן.
כן, וגם אתה יודע, תמיד נתניהו נועם שם בכבדות וכולי, והיה ככה את הפרטי אומנות הבאמת צעירים וחצופים, זה היה יפה לראות. אם אתה שואל על פרידמן, אז זה נכון, פרידמן נכנס כשאחת המטרות המרכזיות בשליחותו הייתה להעביר את השגרירות האמריקאית לירושלים, לזכותו יאמר שהוא הצליח לעשות את זה די מהר, הוא בעצם מקום העבודה הפסיק להיות רחוב הירקון בתל אביב, ועבר להיות שכונת ארנונה בירושלים, ובהתאם לכך לא היה עוד היגיון שהוא יגור יחיה בהרצליה, למרות שהנכס גדול ויפה, כן. הוא עדיף להיות קרוב למקום העבודה ולא לנסוע כל הזמן, אז זהו, כן, סוף תקופה.
תקשיבי משהו, אני לא רוצה כמובן לזלזל חס וחלילה בירושלים מכורתי, אבל אני חושב שאפשר להניח שהשגרים הבאים של ארצות הברית פשוט התבאסו על פרידמן בטירוף.
כי אתה יודע למה, אורי, כשיורדים מהדירה הנוכחית בירושלים, אין ממנה כרגע מוצא לטיול ערב בחוף הים בהרצליה. אבל יש ירושלים.
תדע, אני אישית לא הייתי ממיר בית של 300 מיליון שקל בהרצליה פיתוח על הים עם דירה בירושלים, אבל כל אחד והעדפות המגורים שלו.
ירושלים בירת ישראל ולא הרצליה, תזכור את זה תמיד. טוב, תשמע אורי, אנחנו פה מסיימים את הפרק של המדריך לטראמפיסט. תודה שהזנתם, אם הגעתם עד לכאן, הצטרפו לנו לקבוצה בפייסבוק, עקבו אחרינו ברשתות החברתיות, אנחנו מעלים את הלינקים לפרקים בטוויטר ובפייסבוק, באתר גלובס, באתר ספוטיפיי ובמלא אתרים אחרים, וזו ההזדמנות לומר תודה לעורך הפודקאסטים של גלובס, רון טוביה. אני איתי טל שניידר.
אני איתי רופסובסקי.
אנחנו נתראה בשבוע הבא.
ביי.